טוב, תוכנית שלי זה לסיים היום את הסדרה הזאת של סטטיסטיקה וספק. אנחנו נמצאים עכשיו בחלק השני של הסדרה שעוסק בספקות. ראינו שנושא הספקות בעצם מתחבר לנושא הסטטיסטי דרך שיקולי תוחלת או תועלת. ועשיתי לטעון שכללי הספק, ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן לכולא, לעומת רוב, הם בעצם שיקולים של תוחלת נזק או תוחלת מחיר או משהו כזה. בין היתר, בהמשך דיברתי על השאלה מה מהותו של איסור הספק, שגם קשור לעניין, האם האיסור הוא על עצם הכניסה לבית הספק, או שהאיסור הוא רק החשש שמא תגיע לעבור את האיסור הדאורייתא עצמו. כן, ספק חזיר, ספק אינו חזיר. אז אפשר היה להגיד שהחובה להחמיר במצב כזה היא פשוט בגלל שיש איסור להיכנס למצב שבו אתה מסופק. לא משנה בכלל מהי האמת, האם האמת היא שיש שם חזיר או לא. עצם העובדה שאתה נמצא במצב של ספק, אסור לך לקחת סיכון. ולכן צריך להחמיר בספקות. אפשרות אחרת זה להגיד לא. רק דע לך שאם אתה לוקח סיכון, לא יהיה לך תירוץ אחר כך שהיית אנוס. אבל זה אם אכלת באמת חזיר. אבל אם מתברר שהחתיכה הזאת היא לא חזיר אלא בשר כשר, לקחת סיכון וניצלת. זאת אומרת, לא, סיכון לא התממש. אז לכן אין באמת איסור הכניסה לבית הספק, אלא יש רק הורדה של טענת אונס. זה שהזהירו אותך, זה אומר שאתה לא תוכל אחר כך לטעון שהיית אנוס. ראינו שרב שמעון שקופ רוצה לטעון שהמחלוקת, ששני הצדדים האלה, שתי האפשרויות האלה להבין את איסור, את החובה להחמיר בספקות, זה כנראה מחלוקת הרמב״ם והרשב"א בשאלה האם ספקא דאורייתא לחומרא, כמו שסובר הרשב"א, או לכולא מדאורייתא ורק מדרבנן לחומרא, כמו שסובר הרמב״ם. טוב, לא אכנס לזה שוב, דיברנו על זה. אני רוצה רק לקחת את המחלוקת הזאת של הרמב״ם ושל הרשב"א, רוב הראשונים הולכים עם הרשב"א, ולנסות ולראות עוד, לראות עוד קצת מה בעצם היא אומרת. אז יש בר"ן על הריף בקידושין, אני אשתף רגע, הוא אומר ככה, גרסינן בגמרא, בקידושין, מה אבסי אמר רבי יוחנן? אורלה בחוץ לארץ, הלכה למשה מסיני. אורלה זה אחת המצוות התלויות בארץ, כן? הפירות משלוש השנים הראשונות אסור ליהנות אותם, אסור לאכול אותם, ואסור ליהנות מהם. מה קורה בחו"ל? לכאורה זה אמור להיות מותר, זה מצוות התלויות בארץ, כמו שלא מפרישים תרומות ומעשרות בחו"ל. אבל לא, אורלה בחוץ לארץ גם יש איסורי אורלה. וזה הלכה למשה מסיני, כך אומרת הגמרא. אבל זה לא כמו שאר ההלכות התלויות בארץ, ההלכה הזאת קיימת גם בחוץ לארץ. ההלכות התלויות בארץ זה לא ההלכות התלויות בארץ ישראל, אלא זה ההלכות התלויות בקרקע. אז ההלכות התלויות בקרקע רובן נוהגות רק בארץ ישראל, אבל אורלה לא. אבל זה מהלכה למשה מסיני, זה לא איסור אורלה של התורה. אמר לרבי זרע לרב אסי, והתניא ספק אורלה בארץ ישראל אסור, בסוריה מותר. כלומר, ואי ודאי בחוץ לארץ הלכה היא, היכא מזלזלינן בספיקא. כן? מה בעצם הוא שואל רבי זרע את רב אסי? אם אתה אומר לי שאורלה בחוץ לארץ זה הלכה למשה מסיני, זאת אומרת זה איסור תורה, אז איך זה יכול להיות שספק אורלה בסוריה מותר? סוריה הכוונה בחוץ לארץ באופן כללי. בארץ ישראל ספק אורלה אסור כי זה ספק דאורייתא לחומרא. אבל גם בחוץ לארץ היה צריך להיות אסור כי ספיקא דאורייתא לחומרא. גם בחוץ לארץ זה דאורייתא, זה הלכה למשה מסיני. אגב, הרמב״ם למשל בכמה מקומות משתמע ממנו שהלכה למשה מסיני זה לא דאורייתא. אבל התפיסה המקובלת היא שהלכה למשה מסיני זה דאורייתא. השתומם כשעה חדה, אז הוא ככה נעצר רגע, כן, רב אסי, והוא לא ידע מה לענות, ואז הוא אומר, אמר לי, אמר, כך נאמרה, ספקה מותר, ודאה אסור. מה זאת אומרת? מה פשר העניין הזה? שזה גוף ההלכה. ההלכה למשה מסיני אמרה, לא רק שאורלה בחוץ לארץ אסורה, אלא ההלכה למשה מסיני גם אמרה, שספק אורלה בחוץ לארץ מותר. ואת נכון שבלי ההלכה השנייה, אז הייתי מחמיר גם בעולה בחוץ לארץ, כי זה איסור תורה, בגלל ההלכה משה מסיני הראשונה. יש הלכה משה מסיני לגבי עולה בחוץ לארץ, מכילה שני מרכיבים. מרכיב אחד זה עצם העובדה שיש איסור עולה גם בחוץ לארץ. המרכיב השני זה שספקו של האיסור ההוא, שהוא חודש במרכיב הראשון, לכולה. למרות שזה איסור שהוא הלכה משה מסיני, איסור דאורייתא. אבל ספקו לכולה. למה? כי זה מה שקבע הלכה למשה מסיני. באמת נכון שבלי ההלכה למשה מסיני, היינו הולכים לחומה. וזה מה שעונה רב אסי. ויש שלמדו מכאן, אומר הר"ן, דמאי דאמרינן, דספיקא דאורייתא לחומרא, דבר תורה הוא, ולא מדברי סופרים. דאמרינן אחא, שהוא צריכה הלכה להתיר ספיקא. אתם זוכרים שבמחלוקת הזאת בין הרמב״ם לרשב"א, אז יש, הרשב"א עצמו בעצם, מאיר על הרמב״ם מהגמרא בקידושין לגבי ממזר, דיברנו על זה, הגמרא אומרת שם שספק ממזר הוא לא ממזר, ואומר הרשב"א, רואים מזה שהיה צריך לימוד מיוחד, שאפשר להקל בספק ממזר, משמע שבכל מקום שבו אין לימוד מיוחד, כל ספק איסור צריך להחמיר. אז רואים שספק הדאורייתא לחומרא, זה דין דאורייתא, זה מדאורייתא, נגד הרמב״ם. כך יקשה הרשב"א, ודיברנו על זה שהרמב״ם מביא את הגמרא הזאת לגבי ממזר כמקור לשיטתו. לא רק זה לא קושייה, זה מקור. פה הר"ן מקשה קושייה מאוד דומה. יש הלכה למשה מסיני, שאומרת לי שספק אורלה בחוץ לארץ מותר. למה צריך את ההלכה למשה מסיני הזאת? כנראה בגלל שבלעדיה הספק היה צריך להיות אסור. למה? יספיקא דאורייתא לחומרא, מדאורייתא. וזה קושייה נגד הרמב״ם. כי לפי הרמב״ם בעצם לא היה צריך את החלק השני של ההלכה למשה מסיני בעורלה. חלק הראשון אומר שיש עורלה בחוץ לארץ שהוא אסור. החלק השני שאומר שספקו מותר הוא מיותר. כל ספק דאורייתא הוא מותר. מדאורייתא. אוקיי? אז לכן מקשה מכאן הר"ן על הרמב״ם. ועל זה עונה הר"ן, ואימה לא איריה. זאת אומרת הר"ן עצמו בעצם סובר כמו הרשב"א, שספק דאורייתא לחומרא. אבל הוא אומר, אבל אם אתה רוצה להביא ראייה לשיטתנו מההלכה הזאת לגבי ספק עולה בחוץ לארץ, ראייה אין כאן. למרות שזו המסקנה נכונה לדעת הר"ן, אבל הראייה היא לא ראייה. למה לא? דאחה, איץ צריך למשרי כל שנולד בו שום ספק בעולם. ואף על פי שאינו כדאי להתיר במקום אחר, ומשום אחי אמרינן, דכל המעיקל בארץ, הלכה כמותו בחוץ לארץ, ואפילו יחיד במקום רבים, לכל ספיקא שריעא, ואפילו קרוב לוודאי, ואפילו לספוקי להדד אינם משרי, ואילו בשאר איסורים ודאי עובר משום לפני עיוור. הוא אומר, הקושייה על הרמב״ם הייתה, למה צריך הלכה למשה מסיני, שתתיר לי ספק עולה בחוץ לארץ? לפי הרמב״ם, כל איסור דאורייתא ספקו מותר, מה מיוחד בעולה, שצריך הלכה, עולה בחוץ לארץ, וצריך הלכה למשה מסיני שמתירה את זה. אז הוא אומר, זה לא קשה. נכון, בלי הלכה למשה מסיני היינו מתירים. אבל היינו מתירים כמו שאנחנו מתירים כל ספק איסור אחר, לפי הרמב״ם. כן, ספק הדאורייתא, אנחנו מתירים מדאורייתא, כמו בכל מקום אחר, ככה היינו נוהגים גם לגבי ספק עורלה בחוץ לארץ. למשל, מה קורה אם היה יחיד נגד רבים? יחיד נגד רבים, הלכה כרבים. לא אומרים ספק. יש יחיד מול רבים, ספק, ספק לכולה, לא. פה גם הרמב״ם מסכים שהולכים כמו הרבים, למה? כי יחיד נגד רבים, הלכה כרבים, זה כמו רוב, זה לא כמו ספק שקול. לעומת זאת, בספק אורלה, אם יש ויכוח בין פוסקים נגיד לגבי אורלה, והרוב סוברים שזה אסור, והמיעוט אומרים שזה מותר, אז באופן עקרוני, מדיני ספקות הרגילים היינו צריכים לאסור, היא הלכה כמו הרוב, אבל בגלל שההלכה למשה מסיני אמרה שספק עולה בחוץ לארץ מותר, כאן אנחנו מתירים, כי גם מצב של יחיד נגד רבים נקרא מצב של ספק. וההלכה לגבי ספק עולה בחוץ לארץ נאמרה גם על מצבים כאלה. אז הרי לכם למה צריך הלכה מיוחדת לגבי ספק עולה בחוץ לארץ, גם לשיטת הרמב״ם שספק איסור לכולה. כל ספק איסור לכולה. אז למה צריך הלכה מיוחדת בספק עולה שאפשר להקל? כי שם זה כולה יותר חריגה מאשר בספקות איסור רגילים. גם במקומות שבספק איסור רגיל, אנחנו לא הולכים לכולה, אלא הולכים לחומרה, כאן אנחנו נלך לכולה. אז הוא מביא לזה שתי דוגמאות, כן, כן, ספק שהוא לא כדאי להתיר במקום אחר, כמו למשל יחיד ורבים. והדוגמה השנייה, ואפילו לספוקי להדד אינה משארי. מה הכוונה אפילו לספוקי להדד אינה משארי? נדמה לי שמה שהוא מתכוון לומר, זה שאם יש לי ספק עולה, אני יכול לתת את זה למישהו אחר לאכול, ולא עברתי על לפני עיוור. בניגוד לכל איסור אחר, שבו אם יש לי ספק איסור, אני לא יכול לתת את זה למישהו אחר ולהכשיל אותו. עכשיו, בספק איסור, בספק רגיל של איסור, זה לא נכון. כי הרי לפי הרמב״ם ספק דאורייתא לכולה, לכן אם אני נותן למישהו לאכול דבר שהוא ספק אסור, ברור שלא עברתי על לפני עיוור, למה שאני אעבור על לפני עיוור? הרי הוא לא עבר איסור, אותו אחד שאכל את זה. אז אני שהכשלתי אותו, לא עברתי על לפני עיוור. לכן הר"ן לא מדבר על לתת למישהו ספק עורלה. הר"ן מדבר על לתת למישהו ודאי עורלה. זאת אומרת, אני לוקח דבר שהוא ודאי עורלה בחוץ לארץ, אני יודע שהוא עורלה. אני נותן את זה למישהו שלא יודע. האם מותר לי? על פניו אסור. מה זאת אומרת, עורלה בחוץ לארץ זה איסור דאורייתא, הלכה למשה מסיני. אז הכשלתי מישהו באיסור דאורייתא, ודאי. דברתי לפני עיוור, והר"ן לא. למה לא? למה מותר לי להאכיל את השני בספק עולה? זה מה שחידשה ההלכה למשה מסיני. ההלכה למשה מסיני חידשה שמותר לי להאכיל את האדם השני אפילו בוודאי עולה. למה? כי אותו אדם שאוכל את הוודאי עולה, הוא נמצא בספק לגביה. הוא לא יודע שזה עולה. אני יודע שזה עולה. הוא לא יודע. כיוון שהוא בספק, והרי ההלכה היא שספק עולה בחוץ לארץ מותר, אז הוא בעצם לא עבר איסור, ממילא אני שהכשלתי אותו, לא הכשלתי אותו באיסור, לכן גם אני לא עברתי איסור. מה קורה אם אני נותן למישהו לאכול חזיר? אז ברור שעברתי לפני עיוור. זה שספק חזיר לכולה, כי לפי הרמב״ם הרי ספק איסור הוא לכולה. מה קורה בספק חזיר? זה גם לכולה. נו, אז מה הבעיה? נתתי למישהו לאכול דבר שהוא לא יודע אם הוא חזיר או לא. אז הוא מבחינתו מותר לו להקל. אז למה שאני אעבור על לפני עיוור, אם אני מכשיל אותו באכילה של הדבר הזה? כן, יש פה משהו הרי שהוא מיוחד דווקא בעורלה. הרי אני לא מתכוון לומר שזה נכון בכל ספק איסור. ספציפית על עורלה. מה המיוחד בזה? אז נגיע לזה עוד מעט. מי הוא קושטה דמילטה? אומר הר"ן, הכי איתה, בספקא דאורייתא, איסורו דבר תורה. ואתה אומר, הקושייה מספק עולה בחוץ לארץ, היא לא קושייה. יכול להיות שהדין שספק עולה בחוץ לארץ מותר, בא לחדש לי חידושים, מעבר לספק איסור רגיל. אבל נכון שהקושייה היא לא קושייה, אבל המסקנה של הרשב"א, אומר הר"ן, אני מסכים איתה. ספק דאורייתא, לחומרה זה כלל דאורייתא. לא כמו הרמב״ם שומע זה כלל דרבנן. מה כן הראיה שלו? הראיה מספק עולה היא לא ראיה. מה כן הראיה שלו? הוא אומר ככה, שאם לא תאמר כן, אשם תלוי למה. הרי אם מישהו עובר על איסור שזדונו קראת ושגגתו חטאת, והוא עכשיו נמצא בספק, האם יש פה את האיסור הזה או אין פה את האיסור הזה. במצב שהוא נמצא בספק, הוא אכל את האיסור, או עבר את האיסור, הוא מביא על זה אשם תלוי. אשם תלוי מובא על איסורי ספק. שואל הר"ן, אם באמת ספקא דאורייתא הוא לא אסור מדאורייתא, מדאורייתא הוא מותר, רק רבנן אסור. אז למה אם אכלתי דבר שהוא ספק איסור, אני מביא עליו אשם תלוי? לא עברתי איסור, אז על מה אני מביא את האשם? לפי הרמב״ם אין איסור, רק איסור דרבנן. אבל שם לא מביאים על איסור דרבנן. מביאים על איסור תורה, אחרת זה חולין בעזרה. זהו אומר, זאת כבר קושייה שאין עליה תשובה, ולכן הוא אומר, לא צודק הרמב״ם, אלא הספקא דאורייתא הוא מדאורייתא לחומרא, ולא מדרבנן. אומר, וחיתם השני יתם דאיתך זה כיסורה, אומרת, מה אומר כאן, זה מדברים הרבה אחרונים, יכול להיות, יש כלל כזה שאומר, שאשם תלוי, מביאים רק אם אכלתי ספק איסור, שהוא ספק של איתך זה כיסורה. מה זאת אומרת? שזכרתי פעם את ההבחנה בין ספק של חתיכה אחת לספק של חתיכה משתי חתיכות. נגיד שיש לי חתיכת בשר לפניי, ואני לא יודע אם זה חזיר או בשר כשר. אז זה ספק של חתיכה אחת. ספק הדורית על החומרה, אבל זה נקרא ספק של חתיכה אחת. על זה לא מביאים אשם תלוי. גם אם אכלתי את החתיכה המסופקת הזאת, טוב, זה לא סדונו קראת, על חזיר אין קראת, אבל נגיד שזה היה קראת, לא מביאים על זה אשם תלוי. מתי כן מביאים אשם תלוי? אם יש לפני שתי חתיכות, אחת של חזיר ואחת כשרה, כי אני לא יודע איזו היא איזה. בחרתי אחת מהן ואכלתי אותה. אני לא יודע אם אכלתי את הכשרה או אכלתי את החזיר. על זה מביאים אשם תלוי. זה נקרא התחזק איסורה, או איקבא איסורה, או חתיכה משתי חתיכות. כן? אז הוא אומר, אז יכול להיות שהקושייה הזאת מהשם תלוי, הקושייה על הרמב״ם, מהשם תלוי גם היא לא קשה. למה? כל מה שהרמב״ם אומר ספק דאורייתא לכולה, זה רק בספק של חתיכה אחת, ועל זה באמת לא מביאים השם תלוי. אבל בספק של חתיכה משתי חתיכות, שם גם הרמב״ם יסכים שמדאורייתא צריך להחמיר. וממילא, אם עבר על זה, מביא אשם תלוי, כי רק על זה מביאים אשם תלוי. אומר הר"ן, אבל זה גם לא יכול להיות, אבל למאן דלא באי, מה איכא למימר? ויש דעה בגמרא, שגם בספק של חתיכה אחת מביאים אשם תלוי, לא רק חתיכה משתי חתיכות, אבל לפחות מהדעה הזאת יהיה קשה על הרמב״ם. לפי הרמב״ם, לפחות במצב כזה, מותר להקל בספק דאורייתא, אז איך מביאים אשם תלוי? כן, אבל גם זה סתם למתן, ההלכה זה שצריך חתיכה משתי חתיכות, אבל עדיין יש בזה מחלוקת. ולכן קשה לו על הרמב״ם, ומסקנתו היא שחתיכה, שספק דאורייתא לחומרא, זה כלל דאורייתא, לא כלל דרבנן, כמו שאומר הרמב״ם. אחרת לא היינו יכולים להסביר איך מביאים אשם תלוי. בסוגריים, אני רק אומר, שהקושייה הזאת על הרמב״ם היא לא קשה, בגלל ש זה כתבתי מאמר ארוך שכל קורבנות האשם מייחדת כל קורבנות האשם אפשר להראות את זה אשם אחרי אשם אחד אחרי השני הראיתי את זה במאמר על כל קורבנות האשם קורבנות האשם לא מובאים על חטא אתה מביא קורבן אשם גם בלי שיש לך חטא יש סיטואציות מסוימות שאם אתה נקלעת אליהן, אתה צריך להביא אשם. לא אשם תלוי, אלא אשמות בכלל. גם אם אין לך חטא בכלל. למשל, אשם שפחה חרופה, אשם שפחה חרופה, מי שבא, שפחה חרופה זה שפחה כנענית שנשואה לעבד עברי. אז יש קידושין במצב כזה. מה קורה עם מי שבא עליה? להלכה לא עובר שום איסור. למרות שיש את איש. אשתו של עבד עברי, אבל מי שבא עליה לא עובר על שום איסור. אבל הוא מביא אשם, שפחה חרופה. איך מה רואים? שבשביל להתחייב אשם, לא חייב להיות שעברת איסור. אשמות מתחייבים על סיטואציות מסוימות, גם אם לא קרוב בהן איסור. מה נוספת זה אשם מעילות, המעילה בקונמות. מעילה בקונמות, כי מי ש... מי שנדר איסור הנאה מכיכר לחם כלשהי, וזה קונם, כיכר זו עליי, ועכשיו הוא אכל את הכיכר הזאת. זה גמרא אומרת שהוא מביא אשם. אשם כי הוא מעל בנד, בקונם הזה, זה כמו קדושה כזאת שהוא מעל בה, הוא צריך להביא אשם, כמו שמביאים אשם על אשם מעילות, אז גם פה אתה מביא אשם. עכשיו אין לזה שום מקור, האיסור של לעבור על הנדר זה לא יחל דברו, אבל האיסור הזה לוקים, לא קשור. אבל על מה מובא האשם? האשם לא מובא על האיסור, על האיסור יש מלכות. האשם מובא על עצם זה שמעלת בכל המות. לא בגלל שיש איסור, אין איסור. יש איסור, אבל זה איסור שלא יחל דברו, אבל עליו לוקים. האשם לא בא על איסור. וכן הלאה, מי ש... תלמידי רבנו יונה, למשל, אומרים בברכות, שמי שאוכל בלי ברכה מביא אשם. ברכת הנהנים עידין דרבנן. אז איך מי שאכל בלא ברכה מביא אשם? מי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל, גמרא אומרת. ולכן אתה צריך להביא אשם מעילות, למרות שאין פה איסור דאורייתא. יש פה רק איסור דרבנן. וכן הלאה, אפשר להראות את זה על כל סוגי האשמות. טענה שלי, זה שזה בדיוק מה שטוען הרמב״ם לגבי אשם תלוי. אשם תלוי זה אחד האשמות. שמה? נכון שבעצם מדאורייתא, בספק, אתה יכול להקל, ולכן אם אתה הקלת ואכלת חתיכה שהיא מסופקת, לא עברת איסור, זה מותר. ועדיין אתה צריך להביא אשם תלוי. לא היה לך איסור. שואל הרן, איך זה יכול להיות? אם אתה מביא אשם, אז ברור שיש פה איסור. והנה הראיה שספק אסור מדאורייתא. יענה לו הרמב״ם, לא נכון. אשם תלוי כמו כל שאר סוגי האשמות, לא צריכים חטא כדי להתחייב בהם. ולכן למרות שבספק אני יכול להקל, ואם הקלתי לא עברתי איסור, עדיין אם הקלתי אני חייב להביא אשם תלוי, למרות שאין איסור. לכן הטענה שחייב להיות פה איסור כי אחרת לא מתחייבים אשם, לא נכונה. הוא גם מזכיר שם את האפשרות לחלק בין חתיכה אחת משתי חתיכות לבין חתיכה אחת. יש גרסאות שונות ברמב״ם בהלכות אבות התומות, באמת, לא זוכר, שם הרמב״ם מדבר על ספק דאורייתא לכולה, על ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן, אבל מדאורייתא זה לכולה, ושם יש כאלה שמתקנים את הגרסה ברמב״ם, ואומרים שזה רק על איק באיסורה. זה רק על כשלא איק באיסורה. כשאיק באיסורה, זאת אומרת חתיכה משתי חתיכות, אז החובה להחמיר היא מדאורייתא. והם אומרים את זה כדי ליישב את הקושייה הזאת של הרן, מהשם תלוי. שמעיתם מדבר על זה בשמעיתא א' ועוד. ואז הם מתקנים את הגרסה ברמב״ם באופן שהוא פשוט סתירתי לחלוטין. בתוך ההלכה הזאת עצמה אפשר לראות שהרמב״ם מדבר על כל סוגי הספקות. אין שום הסתייגויות. כל תיקוני הגרסה הזאת אין להם שורש וענף. זה גם לא צריך אותם, כמו שאמרתי עכשיו, בגלל שהקושייה של הרן אפשר ליישב אותה גם בלי זה. לא צריך להיות איסור כדי להתחייב באשם. אשם תלוי או אשם בכלל. ולכן זה שיש אשם תלוי, זה לא מוכיח שיש איסור על על איסורי על על מצבי על מצבי ספק. טוב, ומה שחשוב לענייננו זה הקטע שהערתי קודם, ואיקה לספוקי להדדי. מה שאמרתי קודם בעצם מופיע ברן באופן מפורש בהמשך דבריו שם בעמוד הבא ברן. אומר ככה, ואורלה נוהגת בחוץ לארץ, וספיקה שרי, הספק של המותר, שכך נאמרה הלכה. הלכה משה מסיני אמרה, גם שזה אסור בחוץ לארץ, וגם שספקו מותר. עכשיו תראו את ההערה שלו. ואפילו מי שיודע בפירות, שהן אורלה, מותר לספק לחברו ולהאכיל. וספק כלאיים כספק אורלה. אומר פה הרן את מה שאמרתי למעלה. שמה? שספק עורלה בחוץ לארץ מותר, זה לא רק שאם אני לא יודע אם משהו עורלה או לא עורלה אני יכול להקל. אלא שמותר, זה לפי הרמב״ם הרי נכון בכל האיסורים. אבל הרן טוען שבעורלה יש דין מיוחד. שמה? גם אם יש פירות שאתה יודע בוודאות שאין פירות עורלה. אתה יכול לקחת את הפירות האלה ולהאכיל מישהו אחר שלא יודע מהפירות האלה, והוא חושב שהפירות כשרים, אתה יכול להאכיל אותו ולא עברת לפני עיוור. ופה זו נקודה עדינה, כמו שאמרתי קודם. זה איקה לספוק אל הדדי שמופיע גם בקטע הקודם של הרן, אבל פה הוא כותב את זה בפירוש. עכשיו, בואו ננסה רק לחדד את החידוש פה, כי זה חידוש אדיר. הוא בעצם רוצה לטעון שלא רק שאני לא צריך להחמיר ולהימנע מלאכול פירות שיש לי ספק לגבי אם הם עורלה או לא בחוץ לארץ, בארץ כן, בחוץ לארץ, אם יש לי ספק לגבי הפירות, אני לא צריך להכביר, כי ההלכה אומרת שספק עולה בחוץ לארץ מותר, הלכה משה מסיני. אבל פה נאמרה הלכה נוספת שבספקות איסור רגילים לא נאמרה. והיא אומרת כך, אם יש לך פירות שהן בוודאות עולה, או נסח את זה אחרת, נגיד שיש לי הלכה אחרת, לפי הרמב״ם, ספק חזיר גם לכולה, נכון? מדאורייתא. מדרבנן צריך להחמיר, מדאורייתא ספק חזיר לכולה. האם הרמב״ם יפסוק שאם אני לוקח חתיכת בשר חזיר ממש, ודאי חזיר, ונותן אותה למישהו לאכול, המישהו ההוא לא יודע שמדובר בחתיכת חזיר, הוא חושב שזה בשר כשר. ולכן הוא נמצא בעצם במצב של ספק. והרי לפי הרמב״ם ספק איסור מותר. אז אם ספק האיסור מותר, אז אני שהכשלתי אותו, נתתי לו את חתיכת החזיר הזאת לאכול, לא עברתי איסור, כי לא הכשלתי אותו באיסור. שימו לב, אני מדבר על חתיכה שהיא ודאי חזיר, לא ספק. אני יודע, מדובר בחתיכת בשר חזיר, שאני יודע את זה בוודאות. האוכל לא יודע. כשנתתי למישהו לאכול, הוא לא יודע. אז הוא בספק. אם הוא בספק, מותר לו להקל. אם מותר לו להקל, אז אני לא הכשלתי אותו באיסור. אז לא עברתי, אני לפני עיוור. אין דבר כזה, לא יעלה על הדעת.
זה מבטל את כל הרעיון של האפשרות לבכלל לעשות לפני עיוור.
לא שומע?
תמיד העיוור הוא בספק.
לא שומע?
זה מבטל את כל האפשרות לעבור על איסור לפני עיוור. כי אם תמיד העיוור הוא בספק, ואם אפילו דאורייתא לכולה, אז אין כבר את האיסור הזה.
לא מדויק, כי לפני עיוור קיים גם במצב שאני מכשיל את השני והוא מזיד. גמרא בעבודה זרה, בדף ט"ו, והגמרא אומרת שם, מה קורה כשאנחנו עומדים משני עברי נהר, תרי עבר דה נהר, והנזיר עומד מהצד השני, ומבקש ממני שאני אעביר לו כוס יין, לנזיר אסור לשתות יין. מבקש ממני להעביר לו כוס יין. עכשיו אני נותן לו את כוס היין, והוא שותה. עכשיו מדובר בנזיר שיודע שהוא נזיר, ויודע שלנזיר אסור לשתות יין. ועדיין אני עברתי לפני עיוור. עכשיו, הוא לא היה עיוור בעניין. אבל אני עובר לפני עיוור, כל עוד זה תרי עבר דה נהר. זאת אומרת, כל עוד הוא לא יכול היה לקחת את כוס היין ולעבור את האיסור בלעדיי. אם זה המצב, אז עברתי לפני עיוור. אם זה בחד עבר דה נהר, זאת אומרת, הוא יכול לקחת את כוס היין בעצמו, הוא לא צריך אותי בשביל זה, אז אין איסור דאורייתא, ויש מחלוקת ראשונים, האם יש איסור דרבנן. איסור מסייע. אבל אין איסור של לפני עיוור. אבל אם אנחנו בתרי עבר דה נהר, בשני עברי הנהר, אז פה אני מכשיל אותו אפילו שמזיד. אז הוא, אז זה, הלפני עיוור הזה ודאי קיים. אבל זה נכון שאם הוא שוגג, אז לפי ההצעה שאמרתי כאן, שהיא לא נכונה, אבל אם היא הייתה נכונה, אז לא היה בכלל מצב שבו אני מכשיל אדם שוגג. כי ברגע שהוא שוגג, אז הוא לא מוכשל. אז אין שום בעיה. אבל ברור שזה לא נכון. אם יש חתיכת בשר שהיא בשר חזיר, אני יודע שהיא חזיר, אסור לי לתת אותה למישהו אחר, למרות שהוא לא יודע, ולכאורה הוא בספק, הוא יכול לאכול. למה? בגלל שאני לא בספק, אני הכשלתי אותו בוודאי איסור, ולכן זה שהוא לא עבר איסור זה נכון, אבל אני אשם בזה שנכנס לתוכו ודאי איסור חזיר. יש כאלה שינסחו את זה שבמובן מסוים, אני זה שעבר את איסור החזיר, לא הוא. הוא מספק יכול היה להקל אולי, אבל אני עברתי את איסור החזיר, ולכן זה אסור. או במילים אחרות, נסח את זה בניסוח קצת יותר מתון, הוא אכל איסור, הוא אכל חזיר, ודאי חזיר, לכן הוא עבר איסור. רק הוא לא אשם, כי הוא היה במצב של ספק, אז הוא לא אשם בזה, אבל את האיסור הוא עבר. וברגע שאני הכשלתי אותו באיסור, עברתי לפני עיוור. זה... אפשר לנסח את זה באופן קצת שונה, אפשר להגיד, אנשים חושבים שלפני עיוור זה איסור שבן אדם לחברו. אני בעצם גורם לחבר שלי לעבור איסור, אז גרמתי לו משהו רע. זה בן אדם לחברו, הייתי לא בסדר כלפיו. אבל יכול להיות שלא. איסור שלפני עיוור זה לא בן אדם לחברו. לכן פה למשל, כשהוא אכל את זה והוא היה בספק, אז הוא לא עבר איסור, הוא לא גרמתי לו שום דבר רע. אבל אני גרמתי לזה שיהודי אוכל חזיר. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהודים יאכלו חזיר. ברגע שאני גרמתי לזה, אז אני עברתי איסור, לא בן אדם לחברו, בן אדם למקום. ולכן גם אם הוא לא יודע מזה, אבל אני כן יודע שזה חזיר, אז עברתי על לפני עיוור. ניסוחים קצת שונים, אבל תבחרו לכם איזה שמוצא חן בעיניכם. בכל מקרה זה ברור שבאיסורים הרגילים, אם אני יודע שהדבר הזה הוא בוודאי אסור, ואני נותן את זה למישהו אחר שלא יודע, עברתי על איסור לפני עיוור. זה ברור. הר"ן טוען שבספק עורלה בחוץ לארץ זה חריג. כאן, אם אני יודע בוודאות שהפירות האלה הם עורלה, לא שאני מסופק, אני יודע בוודאות, מותר לי לקחת את הפירות האלה ולהאכיל אותם למישהו אחר שלא יודע. הוא חושב שהפירות קשרים. למה? כי הוא בספק, אם הוא בספק הוא לא עבר איסור, ממילא גם אני לא הכשלתי אותו. אז למה בחזיר אני לא אומר אותו דבר? מה ההבדל בין ספק עורלה בחוץ לארץ לבין חזיר? אז זה כל מה שהר"ן רוצה לטעון, שספק עורלה בחוץ לארץ יותר קל מאשר ספק חזיר, אפילו לשיטת הרמב"ם. שיטת הרמב"ם אומרת גם ספק חזיר הוא לכולם. אבל בספק עורלה עדיין צריך הלכה למשה מסיני, כי היא מחדשת חידוש יותר גדול. שמה החידוש? שמותר לי אפילו להאכיל מישהו אחר ודאי עורלה. שזה לא קיים בחזיר, גם לשיטת הרמב"ם. ואז באמת עולה השאלה למה? מה ההבדל בין ספק עורלה בחוץ לארץ לבין חזיר לפי הרמב"ם? שבשניהם ספקות, ספקם לכולה, ובכל זאת אחד מהם, בוודאי חזיר, אסור לי להאכיל את השני, למרות שהוא בספק, ובעורלה, בחוץ לארץ, אם אני בוודאות לגביה, אפילו אם אני בוודאות לגביה, אם השני לא יודע, מותר לי להאכיל אותו. מה ההבדל ביניהם?
בגלל שכאן מוזכר שבהלכה למשה מסיני, מוזכר שמותר להקל, לא? בעורלה.
כן, אבל זה...
כאילו, בגלל הציון הזה, זה
נושא. הרמב״ם, אבל לפי הרמב״ם אפשר להקל בכל ספק איסור. גם בספק חזיר.
אבל כאן מה שמצוין זה בעצם אומר עוד יותר, זה כאילו הקלה משודרגת מה שנקרא, גם...
אז מבחינת שאלת המקור אתה צודק, הרי זה גם מה שהר"ן אומר. את הר"ן בעצם טוען, אי אפשר להקשות על הרמב״ם מספק עורלה בחוץ לארץ, כי יכול להיות שההלכה למשה מסיני שמתירה ספק עורלה בחוץ לארץ, באה להגיד שפה מתירים יותר מאשר בספק איסור רגיל. במה? למשל, באפשרות להאכיל מישהו ודאי עורלה, מה שבוודאי חזיר אסור לעשות. אבל עדיין השאלה המהותית באמת בעינה עומדת. מה ההבדל? אם באמת יש פה איסור, צריך להיזהר מספק איסור. אז אם אני מאכיל אותו, אז בעצם גרמתי לו לאכול איסור. אז מה ההבדל בין, בתרמה דקרא, כן? מה ההבדל בין עורלה לבין...
אולי גם שיקול תועלת, כמו שאתה אומר.
שמה?
בזה ש... לא יודע, פירות בחוץ לארץ זה יותר... יותר נפוץ אולי, יותר...
לא חושב, בטח לא באופן כללי, מול כל שאר איסורי התורה, לא רואה סיבה לזה. אם יש שם הרוב, אגב, אז אפשר ללכת אחרי הרוב, אז זה באמת מותר. אז אין שום בעיה, אנחנו מדברים כשיש ספק, רק כשיש רוב.
הלכה היא מוסכמת או זה חידוש של הר"ן?
חידוש של הר"ן.
אז הרמב״ם לא סולח כמותו, אפשר להגיד שהרמב״ם לא יסבוך כמו הר"ן.
אין לי שום בעיה, אבל אני שואל על הר"ן.
אוקיי, אוקיי.
הרי הר"ן עצמו רוצה להסביר את הרמב״ם באופן כזה. הרמב״ם יסבור שההלכה למשה מסיני, שספק עורלה בחוץ לארץ מותר, למה היא נדרשת? הרי גם ספק חזיר מותר. היא נדרשת כדי להגיד שמותר להאכיל את השני בוודאי עורלה. מה שבחזיר לא נכון. הר"ן, כשהוא מסביר את הרמב״ם, מנגיד, את ספק עורלה בחוץ לארץ לספק חזיר. כי בוודאי חזיר, גם אם השני בספק אסור לי להכשיל אותו, ובוודאי עורלה אם השני בספק מותר לי להכשיל אותו. השאלה היא, מה ההבדל?
לבלי שהר"ן, מהרגע שהאיסור כבר בעורלה, שזה חידוש, לא חל יותר, אז אין שום איסור שנשאר, אפילו להכיל את השני.
לא הבנתי, אבל גם בחזיר אין שום איסור.
לא, לפי הר"ן, ספיקה דאורייתא לחומרה, זה דאורייתא.
הוא מסביר בשיטת הרמב״ם, עוד פעם. הרי הוא מסביר בשיטת הרמב״ם. הוא אומר, שלפי הרמב״ם שספק עורלה, ספק איסור לכולה, למה צריך הלכה למשה מסיני שמאפשרת לי להקל בספק עורלה בחוץ לארץ? אז הוא אומר, בגלל שבספק עורלה בחוץ לארץ, מקילים יותר מאשר בספק איסור רגיל. כל זה בשיטת הרמב״ם. הר"ן עצמו כמובן סובר שזה לחומרה, אבל... כל זה הוא מסביר בשיטת הרמב״ם. בסדר?
כן.
אז האמת פעם שמעתי, היה דבר של שכטר, הנשיא של ישיבה יוניברסיטי, הוא היה פעם בישיבה בירוחם, נתן שם שיעור, ושם הוא הביא מאמר של רבי חונן וסרמן, שמאז חיפשתי אותו כמה פעמים ולא מצאתי אגב, אני לא יודע, אבל הוא טען שיש מאמר של רבי חונן וסרמן, שבו יש חידוש מאוד גדול שמבוסס על הרן הזה. והטענה שלו היא כזאת. האיסור בעורלה, למה כשההלכה למשה מסיני אומרת לי שספק עורלה בחוץ לארץ מותר, מה היא בעצם אומרת לי? בעצם אומרת לי שעורלה בחוץ לארץ זה לא באמת חפצה של איסור. אלא הגברה, אתה כאדם צריך להחמיר ולא לאכול את העורלה בחוץ לארץ. לא מדבר על ספק, אבל ודאי. כן? עורלה בחוץ לארץ היא כשלעצמה לא משהו שהוא בעייתי מצד עצמו. על בני האדם, מבני האדם דורשים לא לאכול את העורלה בחוץ לארץ. להבדיל מהעורלה בארץ, ששם הפירות בעצמם, כן, בחפצה, הם חפצה של איסור. פירות של עורלה בחוץ לארץ הם לא חפצה של איסור. אז מה כן האיסור? אומר רבי חונן, האיסור הוא איסור תודעתי. מה זאת אומרת? אין איסור בעצם זה שאכלת פירות כשהמציאות היא שהפירות האלה הם עורלה. האיסור הוא לאכול פירות שאתה יודע שהם עורלה. עוד פעם, שימו לב, בדרך כלל הדרישה שאתה תדע שיש פה איסור היא רק דרישה כדי שנוכל להאשים אותך באיסור. היא לא מגדירה את העובדה שהיה פה איסור. ואת אם אתה אכלת חזיר ולא ידעת שזה חזיר, אמרת איסור חזיר. לא ידעת שזה חזיר, לכן אתה לא אשם. אתה יוצא פטור, אתה לא אשם. אבל עברת איסור חזיר. זאת אומרת, אי הידיעה ואיסור חזיר היא רק תנאי ליכולת שלי להאשים אותך. בטיעונים לעונש, אם תרצו. בעורלה, בספק בעורלה בחוץ לארץ, הידיעה היא תנאי באיסור. ואת אם אתה לא יודע שהדבר הזה הוא עורלה, אז בכלל לא עברת איסור, לא שאתה לא אשם. כיוון שהאיסור הוא לא לאכול את העורלה בחוץ לארץ, העורלה בחוץ לארץ אין בשום בעיה. האיסור הוא להיות מודע לזה שהפירות האלה הם עורלה ולאכול אותם. זה האיסור. אם אתה לא מודע, אז לא שאתה פטור מעונש למרות שעברת איסור, אלא אם אתה לא מודע, אין בכלל איסור. קצת מזכיר לי מה שדיברנו על זה לפני שנים. רבי יצחק קוטנר בפחד יצחק, הוא מביא שאיזה חכם אחד פעם שאל אותו, למה הרמב״ם מונה את המצווה לאהוב את הגר? הרי יש מצוות אהבת הרע, ואהבת לרעך כמוך, והגר הוא יהודי. אז כמו שצריך לאהוב כל יהודי, ודאי שצריך לאהוב גרים, זה נכלל במצוות אהבת הרע. אז למה צריך מצווה מיוחדת על אהבת הגר? ואז הוא אומר כך, הוא אומר, נגיד שיש לי איזשהו שכן, מכיר בן אדם, והוא איש מאוד נחמד, אני מאוד אוהב אותו. האמת היא שהוא גר, אבל אני לא יודע שהוא גר. אני אוהב אותו כי סתם, כי אני אוהב אותו. האם קיימתי את מצוות אהבת הגר? קיימתי אותה בהם מתעסק, כי לא ידעתי שהאיש הזה הוא גר, אבל בעצם אהבתי גר, אז קיימתי את המצווה הזאת. אומר שלא. למה? כי מצוות אהבת הגר זה מצווה לאהוב אדם שאני יודע שהוא גר בגלל העובדה שהוא גר. הידיעה שהוא גר והסיבה לאהבה, הגירות שלו היא הסיבה לאהבה, זה לא תנאי, זה לא תנאי בכך שיגיע לי שכר על המצווה. אלא בלי זה לא קיימתי בכלל את המצווה. הידיעה פה היא חלק מההגדרה המהותית של מעשה המצווה. אני לא צריך לאהוב גר, אני צריך לאהוב מישהו שאני יודע שהוא גר. אם אני לא יודע, אז זה לא שקיימתי את מצוות אהבת הגר רק במתעסק, לא ידעתי שאני מקיים אותה. לא, אם אני לא יודע, אז בכלל לא קיימתי את המצווה. זה ממש אותה הגדרה כמו שדיברנו כאן. ואת הידיעה היא חלק מהותי בהגדרת המצווה או העבירה. היא לא רק תנאי לעונש או לחיוב או לאשמה. אוקיי? ולכן הוא אומר, ספק עורלה בחוץ לארץ מותר, מה ההלכה הזאת מחדשת? ההלכה הזאת מחדשת שבעורלה האיסור הוא לא איסור חפצה, אלא הוא איסור על מודעות. לאכול משהו שאתה מודע לזה שהוא עורלה, זה מה שאסור. אם אכלת עורלה ודאית, אבל אתה לא מודע לזה שזאת עורלה, לא עברת איסור, לא שאתה לא אשם. לא עברת שום איסור, אין שום בעיה. ולכן, למשל, אפילו אתה יכול לברר, אתה חושד אם זה עורלה או לא עורלה, אתה יכול לברר. אל תברר, אתה לא צריך. אם לא תדע שזה עורלה, לא קרה שום דבר. אתה ידיעה פה היא לא איזה עיקרון שבא לפתור אותך. הידיעה מגדירה את פעולת האיסור. בלי הידיעה זה לא מוגדר כאיסור בכלל. ולכן הוא אומר שאם אני נותן למישהו אחר שלא יודע שהפירות האלה הם עורלה, פירות שהם ודאי עורלה, ואני נותן למישהו אחר את הפירות האלה, הוא יכול לאכול. למה? בחזיר זה לא ככה. כי בחזיר, אם הוא לא ידע, הוא עדיין אכל חזיר. זה איסור. רק הוא לא ידע, אז הוא לא אשם. אבל איסור הוא עבר. אז אסור לי להכשיל אותו באיסור. אבל בספק, אבל בוודאי עורלה, כשאני נותן למישהו אחר, עורלה בחוץ לארץ, כשאני נותן למישהו אחר לאכול את הוודאי עורלה הזה, אם הוא לא ידע שזאת עורלה, הוא פשוט לא עבר איסור בכלל. אז במה הכשלתי אותו? לא שהוא פטור מהעונש, אלא הוא בכלל לא עבר איסור. אין איסור אם הוא לא מודע. ממילא אני גם לא הכשלתי אותו באיסור. והטענה שלו שזה החידוש של ההלכה למשה מסיני. כשההלכה למשה מסיני אמרה שספק עורלה בחוץ לארץ מותר, מה שהיא בעצם אמרה שאיסור עורלה, בוודאי עורלה, האיסור עורלה הוא איסור של מודעות, ולא איסור של החפצה, של עצמו. זה מה שהיא אמרה. ממילא אפשר להקל, וממילא אפשר להאכיל ודאי עורלה בחוץ לארץ, מישהו שלא יודע את זה. בחזיר, הרמב״ם למשל אומר שספקו מותר. אבל לא שיש דין שספקו מותר, חידוש מיוחד שספקו מותר, אלא כמו כל ספק איסור, ספקו מותר. אבל זה לא אומר שאם אכלת את החזיר הזה ולא ידעת בספק, לא עברת איסור. עברת איסור, אכלת חזיר, רק אתה לא אשם. בסדר? אתה לא אשם. אבל אכלת איסור, עברת איסור. זה גם הרמב״ם מסכים. כל מה שאומר שספק דאורייתא לכולה, הוא אומר, אתה לא צריך לחשוש, אתה לא צריך להחמיר. אבל ברור שאם באמת העובדה היא שאכלת חזיר, אז עברת איסור, אכילת חזיר. אתה עברת את זה באונס או בשוגג או לא משנה מה, אבל עברת את האיסור הזה. בעורלה בחוץ לארץ לא. אם אתה אכלת עורלה בחוץ לארץ ולא ידעת זה עורלה, לא עברת שום איסור. זה לא שאתה לא אשם, לא רק שאתה לא אשם. אין פה בכלל איסור. זה הטענה שלו. ברור, הוא ההבחנה. רבי חנון רוצה לטעון, מכוח הר"ן הזה שקראנו עכשיו, רבי חנון רוצה לטעון שיש רשימה שלמה של ספקות, יש רשימה שלמה של ספקות שבהם הולכים, ספקות דאורייתא שבהם הולכים לכולם. בלי קשר לרמב"ם, גם לפי הרשב"א והר"ן. למשל, ספק אבל. ספק אבל הוא לכולם, גם בחלק הדאורייתא של האבל. ספק אבל הוא לכולם, זה כלל. ספק בכור, זה לכולם. ספק מעשר. ספק עורלה בחוץ לארץ, ספק טומאה ברשות הרבים, וכן הלאה, ספק ממזר, מה שראינו. יש כמה וכמה איסורים הלכתיים או הקשרים הלכתיים, שבהם יש כלל כזה שבספקם הולכים לכולה, מדאורייתא. יש איזה מקור מיוחד שמחדש שבספקם הולכים לכולה.
אבל הם גם, המשותף להם זה העניין שהם איסורים תודעתיים,
אומר רבי חנון וסרמן, לאור מה שרואים ברן כאן, שהרן מדבר רק על ספק עורלה, אבל אומר רבי חנון וסרמן, זה בעצם מה שיהיה בכל האיסורים, לא בכל האיסורים, בכל האיסורים שבהם יש מקור שמתיר את הספקות. נגיד לפי הרמב״ם, בכל האיסורים אפשר להקל בספק, אבל באיסורים רגילים אין מקור שאומר לך להקל בספק, פשוט הכלל הוא שספק דאורייתא לכולם. אבל יש רשימה מסוימת של איסורים שבהם יש מקור מיוחד שאומר לך שאתה יכול להקל במצב של ספק. במקומות האלה הרמב״ם יגיד ששם יש כולה יותר גדולה מאשר סתם הכלל של ספק דאורייתא לכולה. שם כולה היא מהסוג של הר"ן לגבי עורלה בחוץ לארץ.
כן, של עיוור, של לשים לפני עיוור. זה הכולה.
איסור תודעתי, וההשלכה היא שנכשלת מישהו באיסור הזה, אם הוא לא ידע, אז לא עברת כלום. כי זה איסור תודעתי. עכשיו תבינו שהחידוש הזה הוא חידוש אדיר. למשל, אתן לכם דוגמה. אנחנו יודעים, זה בעצם קושייה, זה לא רק דוגמה, אבל לכאורה זה מה שצריך לצאת לפי העיקרון הזה. אנחנו יודעים שבעיה של ממזרות, למשל, היא בעיה מאוד קשה. בעיה מאוד קשה בגלל שהממזר לא יכול להתחתן. אין לו עם מי להתחתן. לכל היותר יכול להתחתן עם ממזרת, אבל אז הילד גם יוצא ממזר, ובקיצור, אתה לא יוצא מסטטוס הממזר. יש אפשרות אחת, גיורת, ולשחרר אותה, סיפור מאוד מאוד מסובך, היה עם זה סיפור עם ברון קוטלר, שמצא איזה, היה לו תלמיד בלייקווד, שהתברר לו לתלמיד הזה שהוא ממזר, באיזשהו שלב. הוא בא כולו בוכה לרבאון קוטלר, מה אני אעשה? לא יכול להתחתן. הוא מצא איזה קהילה של עבדים משוחררים ביהדות הודו. איזו שפחה כזאת משוחררת שהיא חיה בירושלים, הודית. והוא אומר לו, תתחתן איתה. תתחתן איתה, הילדים יצאו ישראלים כשרים. זה האפשרות היחידה של ממזרים לעצור את שרשרת הממזרות, זאת אומרת להציל את הילדים שלהם מהשרשרת של הממזרות. עכשיו השאלה היא, למה בעצם ממזרות היא בעיה כל כך קשה? יש לי פתרון נורא פשוט. יש לי בחורה ממזרת שאני יודע בוודאות שהיא ממזרת, נגיד, אוקיי? לוקח את החבר הכי טוב שלי, אני אומר לו, תשמע, יש בחורה שופרה דה שופרה. אני ממליץ לך מאוד מאוד עליה. אני עושה שידוך ביניהם, רוקד בחתונה, כולם נהנים, מאושרים וחיים באושר עד היום הזה. הבן אדם לא עבר שום איסור, למה? בגלל שספק ממזר, זה אחד מאותה רשימה שלגבי הנאמר שספק דאורייתא לכולה לכל הדעות. ואם רב אלחנן צודק, אז לגבי ספק ממזר נאמר אותו עיקרון שהר"ן אומר, הספק עולה בחוץ לארץ. שמה? שאפילו אם יש ודאי ממזר, ואני משדך אותו למישהו שלא יודע שהוא ממזר, או למי שהיא, או משדך אותה, למי שהוא, שלא יודע שהיא ממזרת, הוא לא עבר שום איסור, הוא יכול להינשא לה. אז מה, למה?
אבל
למה
הילדים
ממזר?
שלהם ימשיכו להיות ממזרים.
נכון. יש פה את הנקודה הזאת שהילדים אולי ימשיכו להיות ממזרים, למרות שאם אני לא אגלה את זה, אז לא. כי אני לא אגלה את זה לאף אחד, אף אחד לא ידע שהילדים ממזרים, אני אקח את סודי אל הקבר, והילדים יוחזקו כקשרים, ואף אחד לא יעבור איסור, והובא לציון גואל, הכל בסדר.
זאת השאלה, הם יוחזקו, או שמבחינת העובדה הם ממזרים?
לא יודע, קודם כל...
נניח והם יוחזקו כקשרים לגמרי, כלא ממזרים, זה אומר שהם באמת לא ממזרים.
אז גם באמת, אפשר יהיה להתחתן איתם, אף אחד לא ירתע מזה, אף אחד לא עובר איסור, אז יכול להיות שברמה מופשטת כלשהי אולי הם ממזרים, ברמה תיאורטית כלשהי, אז מה? זה לא מעניין את אף אחד. ואז בעצם השאלה היא למה...
זה פתרון? זה פתרון כביכול?
לכאורה, לפי רב אלחנן וסרמן, לפי איך שהוא מסביר, שבכל האיסורים שספקם לכולה, בעצם קיים החידוש הזה של הר"ן, אז למעשה יש פתרון פשוט לבעיית הממזרות. ולא מוצאים בשום מקום, לכל אורך הדורות, חכמים מאוד מאוד התקשו בעניין הזה של הממזרות, וניסו לפתור את זה בכל מיני דרכים, ויש לך פה דרך מאוד פשוטה לעשות את זה, ואף אחד לא משתמש בה. אמרתי שזאת מסקנה שיוצאת מדברי רב אלחנן וסרמן, אבל בעצם זה איזשהו סוג של קושייה עליו. אם זה היה נכון, הייתי מצפה שכל הפוסקים ישתמשו בזה ולא ילכו סחור סחור כדי לנסות ולמצוא איזשהו פתרון מפולפל. טוב, אז קודם כל זה לא ראיה הכרחית. הם לא חשבו על זה, רב אלחנן וסרמן גילה את הרעיון הזה, הם לא חשבו על זה, ולכן הם לא ידעו שיש פתרון כזה. הנה, הוא מגלה שיש, והנה חינם, אפשר ללכת עם זה.
למרות שזה עדיין לא פתרון שנוגע למהות, כמו שאתה אומר.
כן, אני לא יודע מה זה נקרא המהות. מותר להתחתן, אף אחד לא יסבול, אף אחד לא יעבור איסור, אז הכל בסדר בעצם, דה פקטו. שבשמיים, בספר היוחסין שלו יהיה כתוב שהוא ממזר, לא יודע מה זה אומר, אם בכלל יש דבר כזה. עכשיו, כמובן, לפי רב אלחנן וסרמן, זה גם לא יהיה כתוב בשמיים בשום מקום שהוא ממזר, ולמה? כי איסור ממזר הוא איסור תודעתי. ולכן אם אתה לא יודע, אין דבר כזה ממזר. זה לא שאם אתה לא יודע, אתה לא אשם. זוכרים, מה שדיברתי בספק העולה בחוץ לארץ. אם אתה נושא מישהו שהוא באמיתית, ודאי ממזר, אבל אתה לא יודע, לא עברת איסור, לא שהוא ממזר באמת, רק אתה לא אשם. לא, לא עברת איסור, אין פה ניסוי לממזר. אז אפילו הבעיה התיאורטית פה באמת הופכת להיות בעצם לא קיימת. לא רק שאתה יוצא לא אשם, אלא אתה יוצא מישהו שבכלל לא עבר איסור, לא בגלל חוסר אשמה. אתה יוצא פטור בהיעדר איסור, לא בהיעדר אשמה. כן, יש במשפט היום, יש פטור מחמת חוסר ראיות ופטור מחמת חוסר אשמה. אני מציע עכשיו פטור שלישי, פטור מחמת חוסר עבירה. לא הייתה עבירה בכלל, לא שאתה לא אשם, עבירה, לא הייתה עבירה. היא עבירה שהיא עבירה תודעתית, אם חסרה תודעה, אין עבירה. זה לא טיעון לפטור. זה כמובן חידוש אדיר. וזה לכאורה, זה מה שיוצא מהרחון וסרמן. אני אגיד במאמר מוסגר, דיברתי בשיעור הקודם, שלגבי ממזר, אין באמת מקור שאומר לי להקל בספק ממזר. מה אומרת? ממזר ודאי אמר רחמנא ולא ספק ממזר. זה שכתוב ממזר, מכאן אני מבין שכנראה זה רק ודאי ממזר ולא ספק. זה לא שיש איזה ייתור בפסוק, או איזשהו מקור מיוחד שמנו אני לומד את זה. זה איזשהו עיקרון שפשוט, בעצם זה העיקרון שספק הדורייתא לכולה הרגיל. עיקרון שהממזר לא שייך לרשימת האיסורים שעליהם מדבר רבי חנן וסרמן. כי לגביו אין מקור. זה הדין הרגיל שספק דורייתא לכולה, לפי הרמב״ם. פה יכול להיות שבממזרות ספציפית זה באמת לא יעבוד, אני לא יודע. אגיד לכם אולי עוד משהו. פעם כתב...
אפשר להציע משהו?
מה, לא שומע?
רציתי להציע, אולי כל רשימת ההיתרים האלה שהגמרא נוקטת בהם, וכדי לומר שגם חכמים, בניגוד לשיטת הרמב״ם, שגם חכמים לא גזרו בדאורייתא האלה, כלומר הם השאירו את ההיתר שם.
מה זה? אז את זה לומדים מהלכה למשל מסיני, או מפסוק. הלכה למשל מסיני ופסוק לא יכולים לחדש לי דין דרבנן. הם נאמרו עוד לפני שרבנן בכלל אסרו את האיסור הזה.
שכחתי שזה מעוגן מלימוד, כן.
אני אגיד אולי עוד משהו בהקשר הזה. יש... כתבתי פעם...
סליחה רב, איך אפשר לומר על כל האיסורים האלה, על כל המקרים האלה דאורייתא, שספקם מותר, שזה איסור תודעתי. אתה הזכרת ברשימה את המעשר. למה לא נאמר שזה בחפצה? הבעיה בך. מה?
מעשר בהמה.
כן, כן. אז אפשר להגיד, כמו שהייתי רוצה לומר בממזר, אתה כבר ענית שאולי הבעיה בממזר זה לא תודעתי, זה בחפצה, בממזר עצמו, במעשר בהמה, זה בהמה עצמה, זה לא תודעתי, זה בחפצה.
נכון, וסרמן רוצה לטעון, שבכל הרשימה שבה יש לנו מקור להקל מספק, אז הבעיה היא בעיה תודעתית. יכול לא להסכים איתו, אבל זה מה שהוא טוען. כתבתי פעם מאמר על מעמדו של גר. יש דברים ככה שלא כל כך אוהבים לדבר עליהם בהלכה, מגבלות על מעמד הגר. מה זאת אומרת? בעצם יש שני איסורים ייחודיים על גר. א', לא ממנים אותו לסררות, זאת לא נותנים לו תפקידים ציבוריים, תפקידים שיש להם סמכות ציבורית, ומלך, לא יודע מה, אפילו גבאי צדקה, או מחלק מים אפילו כתוב בגמרא, לא ממנים את הגר לתפקיד כזה, שיש לו סמכות על הציבור, והאיסור השני של גר, זה שהוא לא יכול להינשא לכהן. גיורת לא יכולה להינשא לכהן. עכשיו, האיסור, לפחות האיסור הראשון, האיסור השני, אני לא יודע, זה איסור ביוחסין, אבל האיסור הראשון שלא ממנים אותו לסרעות, הוא נראה קצת בעייתי, קצת מציק, או מביך, אוקיי? סך הכל אומרים לי, תראה, גרים ראויים לכל שבח, אסור להבין את פניהם, אנחנו מעריכים את הצעד שהם עשו, שהם הצטרפו בהתנדבות, כן, מי הקדימני והשלם, הם הצטרפו בהתנדבות לעם ישראל ולחיוב המצוות. וכמובן שצריך לתת להם יחס מעל ומעבר, לאהוב אותם ולא לפגוע בהם, וכל הדברים האלה, יש איסורים מיוחדים ביחס לגרים, מעבר לאיסורים שקיימים ביחס לסתם אדם מישראל. ויחד עם זה, ההלכה אומרת שאסור למנות, אסור לתת להם שום תפקיד ציבורי. לא יכולים להיות דיינים, לא יכולים להיות מלך, לא יכולים להיות גבאים, לא יכולים לשאת בשום תפקיד ציבורי. מובן, שר, חבר כנסת, הכל. אסור לגר להיות כזה. זה דינא דגמרא, נפסק בכל הפוסקים. לגבי ראש ישיבה, יש מחלוקת בין הפוסקים, יש חתם סופר מפורסם, שהוא טוען שבראש ישיבה, משה פיינשטיין כותב את זה בעצם, לא, חתם סופר אומר שרשות ישיבה זה לא, זאת אומרת, שררות עוברות בירושה בהלכה. אם מישהו רב העיר, אז בנו בעצם זכאי לקבל את התפקיד שלו אחרי שהוא נפטר. שרות עוברות בירושה, כי נפוטיזם זה לא רק שלא אסור, זאת חובה בהלכה. אוקיי? חתם סופר טוען שראש ישיבה לא. למה? כי ראש ישיבה בעצם זה צריך להיות, זה לא משרה של סמכות, אלא זה הולך לפי היכולת, מי שמתאים, ולכן אין מה להעביר את זה בירושה. משה פיינשטיין טוען, מזכיר אני חושב את החתם סופר הזה, והוא טוען ש... שגם לגבי גר, למנות אותו לראש ישיבה מותר. כך הוא מזכיר את שמעיה ואבטליון. היו גרים, וכמובן היו ראשי ישיבה. וצריך לזכור שגר, זה עובר בירושה גם לצאצאיו. הסטטוס הזה של גר זה גם בן גרים, ובן של בן גרים, וכן הלאה. ולכן למעשה, זה לדפוק את המשפחה הזאת עד סוף כל הדורות, אסור לתת להם תפקיד ציבורי. לא כל כך מתיישב עם היחס שההלכה מחייבת אותנו, מעבר לשאלה המוסרית, כן, ההומניזם, חוסר ההומניזם שבזה, אבל זה גם לא מתיישב עם היחס שהתורה וההלכה מצפות מאיתנו לתת לגרים. איך זה יכול להיות שנותנים אפליה כל כך בוטה ביחס לגרים? אז אני כתבתי מאמר שמסביר למה לדעתי בימינו זה לא נכון, שינוי מציאות וכולי, למה זה לא נכון, עוד רגע אני אסביר, ושלחתי את המאמר הזה לתחומי. אז בתחומי נחזירו לי את המאמר, בתחומי נחזירו לי את המאמר, ואמרו, תראה, המאמר בסדר גמור, אנחנו מסכימים למה שאתה כותב, אבל נשמע משכנע, הכל טוב, אנחנו לא מוכנים לפרסם את זה, בגלל שזה יגלה לציבור שיש באמת יחס בעייתי של ההלכה לגרים. יהיה חילול השם. זה כמובן נכון, שהיחס ההלכתי לגרים הוא בעייתי, אבל אסור לגלות את זה לציבור, זה יעשה חילול השם. אז אמרתי להם, תראו, הרי... אני, זה שטר ושוברו בצידו. ואת אני שואל את השאלה, איך יכול להיות שיש יחס כזה לגרים, אבל אני עונה שלא נכון, אין בעיה, אני פותר את הבעיה. אני כן, אבל יש אנשים שיקראו את השאלה ולא יגיעו לתשובה. יהיה חילול השם. אמרתי להם שזה טעות ברמה הטקטית בעיניי. טעות ברמה הטקטית בגלל שבדור שלנו אתה לא יכול לשמור מידע בסוד. מידע מתגלה בסופו של דבר. לא יכול לשמור מידע בסוד. אם זה לא יצא מפה, זה יצא משם. מישהו פעם יגלה את היחס הזה של ההלכה לגרים, ואז יפרוץ משבר בשיח הציבורי, בתקשורת, יאשימו את, כן, את, את ההלכה ואת היהודים שמחויבים להלכה, באפליה ביחסם לגרים. ואז כמובן כולם יבואו אליי ויגידו לי, אוקיי, תיתן לנו תשובה, ונפרסם את התשובה, וכולם יגידו, כן, את התירוצים האלה כבר שמענו מזמן. זה תירוצים, לא קונים את זה. אומר להם, במקום זה, בוא תהיה ביושר, תשים את השאלה על השולחן, ותציע תשובה עוד לפני שכולם תוקפים אותך, שאז זה נראה כמו איזו התנצלות, אפולוגטיקה כזאת, אלא תסביר מלכתחילה, ואגב, היו לי ראיות לזה, זה לא סתם תירוץ אפולוגטי. אני הראיתי בראיות, מה שאני כתבתי שם, ואז אתה אומר, אוקיי, יש בעיה, אבל אין בעיה, אני מסביר לך למה אין בעיה. ואז השאלה, כשהיא כבר תתעורר, היא לא תתעורר. זה הרבה יותר הגיוני, כן, לעשות טיפול מונע, מאשר לתת תרופה אחרי שהמחלה מתפרצת. לא שכנע אותם, המאמר לא התפרסם, הוא התפרסם בסוף באסיף. אבל באסיף זה התפרסם כל עוד פרסמתי שם, עד שהם הצבנו אותי ושלחתי להם מאמר שכתבתי עם תלמידה שלי, דוקטורנטית מבר אילן, והם לא קיבלו את המאמר כי חתומה שם גם אישה. בתחומים, לא ביטאון חסידות ויז'ניץ. הוא בא בתחומים, כתב עת ציוני דתי, מודרני, זה פשוט בלתי נתפס, נהיה לי איזה גם כן מלחמות איתם, לא תחומי, סליחה, באסיף, אסיף, זה כתב עת של ישיבות ההסדר, זה לא משהו חרדי, לא היו מוכנים לקבל את זה, הסבירו לי, לא, אנחנו דווקא בעד, אבל יש שמרנים שלא יפרסמו אצלנו אם נעשה את זה, משכתי מיד לא רק את המאמר הזה, גם עוד מאמר שהם הזמינו ממני, אמרתי להם, אני יותר אצלכם לא מפרסם. ואז התברר לי אגב שבסופו של דבר כל כתבי העת התורניים לא מקבלים מאמרים של נשים, כולל תחומין. בתחומין המדיניות השתנתה, הייתה ואחרי זה חזרה, והיה שם גם כן מאבקים, נועה לאו כתבה על זה פעם, אשתו של הרב בני לאו. היא היה לה הרפתקה שם בתחומין, בסוף איכשהו הם התפשרו עם זה שהרב בני יחתום יחד איתה, כדי שלא תהיה אישה שחתומה על המאמר הזה, בתחומין, שוב פעם. אני לא מדבר על כתבי עת חרדיים, זה פשוט הזוי. אני לא הייתי מודע לעניין הזה. טוב, אני חוזר לענייננו. בכל אופן, אז מה בעצם הטענה שלי? הטענה שלי זה שהמעמד, למה אי אפשר למנות גר לסרעות? אי אפשר למנות אותו לסרעות בגלל שהוא לא יצליח לתפקד. למה? כי בעבר היחס שאנשים נתנו לגרים, היה יחס מאוד בעייתי, זלזלו בהם. אולי, אתם גרים, אין לכם ייחוס. היה להם מעמד חברתי נמוך. אם אחד כזה יקבל תפקיד שיש בצידו שררה, אנשים יצחקו עליו, לא ישמעו בקולו. הוא לא יוכל למלא את תפקידו. ואת הכלל הזה שאומר שלא ממנים גרים לשררות, זה כלל שמדבר על מצב שבו יש חברה שהיא לא מתוקנת, מוסרית. היא לא נותנת יחס נאות לגרים. ברגע שהחברה לא מתוקנת, זה לא בסדר. אבל מה לעשות? עדיין אני רוצה שבעלי התפקידים יוכלו לתפקד. ואם תשים שם גר, תמנה את הגר לשררה הזאת, לא ישמעו בקולו. לכן אתה לא יכול למנות גר לשררה. מכאן אני מבין, שאם יש חברה שהיא כן מתוקנת, ונותנת יחס נאות לגרים, כמו כל יהודי אחר, נותנת יחס מכבד לגר, לפי משהו, כמו לכל יהודי אחר, לא עושים אפליה לרעת הגרים, לא מתייחסים רע לגרים רק בגלל שהם גרים, אז אין שום בעיה למנות אותם לשררות, כי הם יוכלו לתפקד והכל בסדר. ואת האיסור למנות גר לשררות הוא לא איסור בחפצה. זה לא שהוא, במקרה זה החפצה זה גברה, כי זה בן אדם. זה לא פסול באדם עצמו שהוא פסול לשררות. זה פשוט עיקרון שנובע מזה שהוא לא יוכל לתפקד. אז אם יש מצב שהוא כן יכול לתפקד, מה הבעיה? ודאי שאתה צריך למנות אותו. אתה יכול וצריך. זה חלק מהחובה להתייחס לגרים, כמו שאתה מתייחס לכל יהודי אחר. ואפילו למעלה מזה. עכשיו, היו לי איזה כמה וכמה ראיות. זה לא איזה וורט אפולוגטי רק כדי שנצא טוב, שההלכה תצא טוב. אלא היו לי כמה, יש לי ראיות מוחצות לעניין הזה. שזה שורש האיסור. ולכן אני חושב אם אני חוזר לוויכוח שלי עם תחומים, אז המדיניות היותר נכונה הייתה צריכה להיות, שים את השאלה ביושר על השולחן, ותציע הסבר, שבמקרה הזה הוא גם הסבר טוב, ולא אפולוגטי, אלא יש לי ראיות לדבר הזה. וממילא, כשהבעיה כבר תתעורר, אז יש לך כבר שטר ושוברו בצידו, כי אז היא כבר לא תתעורר. ככה אתה שומר את הקלפים בפנים, כשיתחיל לתעורר בעיות, וכולם יריבו וישמיצו את ההלכה והכל, אתה תשלוף את הטיעון המוחץ שלך, וכולם יגידו, אוקיי, את התירוצים, את התירוצים. פולוגטיקה. אתה סתם בא להציל את ההלכה. אבל בעצם ההלכה היא הלכה, היא מערכת מפלה. אוקיי? זה, נדמה לי שכמדיניות אני חושב שזה פחות טוב. אבל כל זה הקדמתי כי אני לא רוצה כבר להגיע לחלק הבא, כי אני לא מספיק. אז אני אעבור אבל לנקודה שמעניינת אותי בהקשר הזה, יש עוד מגבלה על גרים, חוץ מאשר המגבלה של לכהן בשררות, יש גם מגבלה של לשאת כהן. גיורת לא יכולה לשאת כהן. עכשיו, למה לא? טוב, יש מחלוקות ראשונים, מדין זונה או מדין, לא משנה, יש כל מיני אפשרויות איך בדיוק לפרש את העניין הזה. אני רציתי שם להציב, זאת באמת רק הצעה שאני, לזה אין לי ראיות, אבל זאת הצעה. וההצעה שלי רצתה לטעון שיכול להיות שגם את האיסור של גיורת לכהן, אפשר להתיר באותה צורה שאני מתיר למנות את הגר לשררות. גם האיסור הזה משתנה. ולמה? כי בעצם אסור לכהן לשאת גיורת בגלל המעמד החברתי הנמוך שלה. אנחנו רוצים לשמר את היחס המכבד לכהן, וכיבדתו, יש חובה לכבד את הכהן, כדי לשמר את היחס המכבד לכהן, אז הוא לא נושא גיורת, והוא לא נושא גרושה גם, הוא לא נושא כל מיני נשים שבחברה ההיא היה להם איזשהו מעמד נמוך, מעמד ירוד. אבל זה שהיה להם מעמד ירוד, זה רק אומר שהחברה הזאת הייתה חברה לא מתוקנת. זה לא שבאמת כך צריך להיות. אבל כיוון שהחברה היא מתנהלת כך, אני רוצה עדיין לשמר את מעמדו של הכהן. לכן אני עושה עליו לשאת גיורת. מה קורה כשהחברה היא חברה מתוקנת? כשהחברה היא חברה מתוקנת, אז יכול להיות שבאמת אין בעיה שכהן יישא גיורת. ופה זה כבר באמת חידוש יותר גדול, כי כהן בגיורת יש לזה כבר מקורות בפסוקים, זה לא איזה חידוש כזה שמופיע בגמרא ולא ברור מה מקורו המינוי הזה לשררות. אבל למה אני מביא את זה בהקשר הזה? בגלל שרציתי לטעון שהאיסורים כמו ממזר או גירות, כל האיסורים האלה שהם איסורי יוחסין, יכול להיות שכולם בעצם שאלה של מעמד חברתי. כל הבעיה בלשאת ממזר זה בשמעמדו החברתי נמוך. ואז לכן למשל, לכן אומר רבי חנן וסרמן, שזה איסור תודעתי. מה זאת אומרת? אם אתה יודע שהוא ממזר, אל תנסה לו. האם אתה לא יודע, זה שהאמת היא שהוא ממזר, מה אכפת לי? הרי אין בעיה בממזר מצד עצמו. הבעיה היא רק היחס החברתי אליו. אז זה יכול ליצור בעיה אם יודעים שהוא ממזר. ואם לא יודעים שהוא ממזר, אז מה הבעיה? ולכן העיקרון הזה שאמרתי קודם, של האיסורים התודעתיים, ובהנחה שהוא נכון, ובהנחה שגם אפשר ליישם אותו על ממזר, שגם על זה הערתי שאני לא בטוח, אז יכול להיות שאפשר להשתמש בזה, וכמובן עוד הנחה, שזה לא רק על ממזר, אלא על כלל איסורי היוחסין, לפחות על איסורי היוחסין שלא נובעים מעבריינות של הבן אדם. כן, גר זה לא עבריין, וגם המזר הוא לא עבריין, ההורים שלו אולי היו עבריינים. קרות שופחה, יש כל מיני פגמי יחס שיסודם הוא לא בעבירה. אז במצב כזה יכול להיות שבאמת כל הבעיה היא רק היחס החברתי אל האדם הזה, ואם החברה היא מתוקנת, והיחס החברתי לאדם מהסוג הזה הוא יחס נאות, שוויוני, כמו שצריך מכבד, כמו שצריך, יכול להיות שהאיסורים האלה כבר לא קיימים. כי האיסור, כאן אני בסך הכל מציע פשר לעיקרון הזה שמדובר באיסור תודעתי. למה באמת האיסור הזה מוגדר להיות איסור תודעתי? בגלל שהאמת היא שאין שום בעיה בדבר מצד עצמו. כל הבעיה זה רק ביחס שלנו אליו. אז במילה זה רק אם אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים, אז מה הבעיה? לא, מומים שפוסלים לעבודה אצל כהנים זה פרשייה אחרת. כי זה לא שאלות של יוחסין, זה שאלות של, כן, זה זה שאלות של יוחסין, זה לא שאלות של פסולי עבודה. לגבי פסולי עבודה, אולי זה גם נכון, אבל זה כבר ללכת עוד צעד אחד הלאה. אני מדבר על יוחסין, כי ביוחסין, לגבי ממזר לפחות, אז יש את רבי חנן וסרמן ואת הר"ן, ומה שהבאתי קודם, זה איסור תודעתי, ועכשיו אני מציע הסבר למה זה איסור תודעתי. זה איסור תודעתי באמת בגלל שכל העניין הוא איך החברה מתייחסת לאדם כזה. ואם החברה מתייחסת אליו אחרת, זה יכול שבאמת אין איסור, אפילו אם אני יודע. שהוא כזה, לא יהיה לי איסור לשאת אותו. אז זה כמובן, כל אלה הם חידושים מאוד גדולים, לא הייתי אומר אותם הלכה למעשה, אבל זה משהו ששווה לחשוב עליו, לא יודע. אם יהיו עוד כאלה שיצטרפו, יכול להיות שבאמת אפשר אפילו להורות את זה למעשה. אני לא בטוח. טוב, חשבתי שאני מסיים היום את הסדרה, אבל אנחנו כנראה נצטרך גם את השיעור הבא. יש לי עוד את נושא ספייק ספייקה, גם יש כמה נקודות מעניינות, אז יהיה לנו עוד שיעור בסדרה הזאת, ורק אז נסיים. אלא אם כן תהיינה עוד הפתעות.
אפשר לומר שבעצם בעניין של הגר, העניין עצמו הוא החברה ולא האדם הספציפי. כמו שבעורלה, העניין עצמו הוא לא בפרי, כאילו בעורלה בחוץ לארץ, העניין הוא לא בפרי, אלא באדם עצמו.
שאני יודע שזה הפרי הוא עורלה.
כן, אז אותו דבר מדובר על דבר שמוטל על חברה, כן.
עוד פעם, אני לא... לגבי גר, אגב, אני אומר את זה הלכה למעשה. לדעתי זה הלכה למעשה ככה. בגר לסרעות.
כן, לגבי...
בגיורת לכהן, אני בספק, אני לא בטוח. למרות ששם זה עוד יותר אולי אפשרי. להגיד את זה... כן, נגיד את זה על ממזרים, זה כבר ממש מרחיק לכת. טוב, עד כאן. אם יש הערות או שאלות...
תודה רבה.
מה שהגמר אומרת שממזר תלמיד חכם עדיף מכהן גדול המארץ, אבל הם לא יחליפו אותו, הם לא יוציאו אותו מהסטטוס שלו של ממזר.
לא נאמר על איסורי חיתון.
כן.
אסור לכבד אותו כי הוא תלמיד חכם, אפילו שהוא ממזר.
הרב, יש בנוגע למה שאמרת על הטקטיקה שדיברת, שישמת את יוחסין, את תחומין, איך שהם... התייחסו למאמר שלך, אז יש מאמר של הרב קוק, לא יודע אם הרב שמע עליו, שהוא מפרגן לרמב״ם על זה שהוא הוציא, כאילו יצק בתוך היהדות את האמירה שהאדם הוא לא מרכז העולם, שמה שקרה שאחרי שהמדע התפתח והמבנה האסטרונומי יותר התגלה מצד האמת שבו, אז היה קשה... כאילו לחברה המאמינה, גם הנוצרים, גם היהודים המוסלמים, לקבל את זה בגלל שזה הוציא בעצם את האדם מהמרכז. Yeah. הרב קוק מפרגן הרמב"ם, הוא אומר, הוא כאילו מנע מאיתנו, הקדים תרופה למכה, ולא yeah. שם אותנו באיזשהו משבר.
זה ממש אותו עיקרון, נכון. זאת אומרת, אם הייתי יודע את הרב קוק, אולי זה היה משכנע אותם. כי אצלהם, אם יש, אסמכת מהרב קוק, זה בטח יהיה, יש לו משקל גדול. Mm-hmm. טוב? המאמר כבר פורסם, אז עבוד לי. עבוד להם. אוקיי. טוב, אז שיהיה שבת שלום, בשורות טובות.
אמן.
להתראות.